התנועה המרכזית, החקירות סביב פרשיות ראש הממשלה בנימין נתניהו הולכות ומתעצמות. על פי הפרסומים, מי שהיה מנכ״ל משרד התקשורת והאיש הקרוב ביותר לנתניהו מזה שנים רבות, שלמה פילבר, חותם על הסכם עד מדינה עם המשטרה, עם הפרקליטות. בעצם העד המדינה הזה עלול להוביל לפרשייה שתוביל את ראש הממשלה בנימין נתניהו לכתב אישום, כך על פי הערכות של פרשנים משפטיים. אבל מנגד, מדובר על עד מדינה שמקבל כמעט זיכוי מלא בניגוד לעדי מדינה קודמים. פילבר לא יועמד לדין פלילי, אלא רק לדין מנהלי. השאלה הגדולה היא, איזה סיפורים? אם בכלל, אלו ראיות? מה התשתית שעליה תתבסס עדותו של פילבר מול ראש הממשלה בנימין נתניהו, בעיקר בפרשיית בזק ואולי בפרשות נוסף? עוד מעט נדבר גם על הפרשייה הנוספת סביב ראש הממשלה, כזו שקצת יורדת מסדר היום, אותו חשד לתיווך, לשוחד, בתמורה לתפקיד של יועצת משפטית לממשלה, לשופטת, שאם הייתה מקבלת את הצעת השוחד, הייתה צריכה לסגור תיקים נגד שרה נתניהו. מה קרה שדווקא הפרשייה הזו פתאום נעלמת לה ולא תופסת תאוצה, למרות שמדובר בפרשייה רצינית, כך על פי החשדות. עוד עניינים נוספים שמתרחשים כאן בארצנו, במקביל לאירועים סביב חקירות ראש הממשלה, גם הנושאים הפוליטיים כמובן שנגזרים ומושלחים כתוצאה מהחקירות ההולכות ומתעצמות. האם אנחנו קרבים יותר לבחירות? מה אומרים הסקרים? איך יראו פניה של הכנסת הבאה ללא בנימין נתניהו אם הוא יחליט לפרוש? הרבה מאוד ספקולציות, דברים לא ברורים, אבל כמובן שהפרשנים הפוליטיים כבר מתחילים להשתעשע בתיאוריות השונות הצפויות לנו בקרוב. נדבר גם על סוגיית הגיוס, האם יש התקדמויות בניסיון לחוקק את החוק, לנסח את החוק החדש, כזה שיצליח לעבור גם את מבחן הבגץ. נדבר על עוד עניינים בהמשך המהדורה המרכזית. העורכת הראשית אסתי פלד, בהפקה שלמה פולק, על הביצוע הטכני מוישי כאן, באולפן אבי נמרן. שלום וערב טוב לכם. אז עד מדינה בפרשיית ראש הממשלה, בחקירות ראש הממשלה, זה דבר שהיה צפוי, כבר דיברו עליו כאמור בעבר, ואמרו כי הוא בהחלט עלול להתרחש, ויש הצעות שונות לאנשים שונים. תחילה חשבו שאולי גם אנשים שקשורים לאלוביץ' יהיו עדי מדינה, אולי הוא בעצמו, אבל דווקא מי שהיה מנכ״ל משרד ראש הממשלה, מנכ״ל משרד התקשורת, יועצו של ראש הממשלה, איש היה קרוב אליו הרבה מאוד שנים, אנחנו מדברים על שלמה פילבר, הוא זה שכך על פי הפרסומים, שוב אין הודעה רשמית של המשטרה בעניין הזה, אבל ככל הנראה זה כבר הסכם שנחתם עם פילבר. במסגרת ההסכם הזה הוא לא יועמד לדין פלילי, למרות שהוא מעורב עד צוואר באותה חקירה או בראיות שהמשטרה הציגה בפניו, גם זה על פי הפרסומים. כאמור, הוא יועמד רק לדין משמעתי, ובתמורה הוא יסכים לעזוב את השירות הציבורי ולא יוכל לשאת יותר בשום תפקיד בשירות הציבורי, וזה בהסכמתו. האם עד מדינה שכזה, לפחות על פי הפרסומים השונים, זה יהיה הסיפור האמיתי, שעליו ראש הממשלה כבר לא יוכל לומר אין כלום כי לא היה כלום, ואנחנו נסה לפצח את משמעותו של עד מדינה בתיק כזה, מחזיר אותנו גם לשולה זקן מול אהוד אולמרט, אבל אנחנו עם משפטנים על קו הטלפון, קודם כל ננסה להבין מהי המשמעות של עדות כזו. זיו מאור, שלום וערב טוב לך.
שלום, ערב טוב.
עורך אתר, גם עורך דין וגם עורך אתר מידה. עד מדינה מול ראש ממשלה זה לא דבר חדש, כמו שאמרתי שולה זקן כבר הייתה, אבל היא ישבה גם בכלא, היא לא קיבלה פטור כזה, היא גם הייתה מקורבת מאוד לאולמרט, אבל ההבדלים, שולה זקן ואולמרט נפרדו דרכיהם, כלומר, לפני היו דברים שגרמו לה לצאת נגד נתניהו, כאן זה ממש חבר טוב עד אתמול.
כן, תראה, יש סימנים לכך שהעדות המדינה של פילבר לא תהיה נגד נתניהו כלל, אלא רק נגד אלוביץ'. מספר סימנים, אני לא אומר את זה מידיעה, למעשה אנחנו לא אומרים דבר מידיעה, מאחר שכל המידע שאנחנו מדברים עליו וכל הנחות היסוד, הכל מדובר בהדלפות של המשטרה, שעד עכשיו חלקן הוכחו כלא אמינות, ומכל מקום יש ספק רב בחוקיותן, אבל בוא נזרום עם המידע הזה ונסה להבין מה קורה כאן. האינדיקציה הראשונה לכך שפילבר ככל הנראה לא בהכרח יעיד נגד נתניהו, היא שהחקירה שלו היא ברשות ניירות ערך, לא במשטרה. בניגוד למה שקורה ביחידה ארצית לחקירות הונאה, למה שקורה בלהב 433, החוקרים של רשות ניירות ערך לא קמים בבוקר וחושבים איך אנחנו נפיל ראש ממשלה. אגב, השאיפה הזו להפיל ראש הממשלה במשטרה היא לא כתוצאה מאובססיה ספציפית נגד נתניהו, שאכן קיימת שם, אלא בגלל שזאת התפיסה שלהם, התפקיד שלהם זה לחקור שחיתויות בשלטון. התפקיד של רשות ניירות ערך הוא לחקור עבירות בשוק ההון. מטרה קלאסית של רשות ניירות ערך היא לא ראש ממשלה, אלא אדם כמו אלוביץ'. ולכן, זו אינדיקציה ראשונה לכך שפילבר לא בהכרח יעיד נגד נתניהו. אינדיקציה שנייה לכך היא העובדה שנתניהו עצמו לא נחקר בתיק 4000. וזה מאוד מאוד חשוב. עדות של עד מדינה היא עדות נחותה. היא מסדר דין שני, צריך לעולם להביא לה חיזוק. וזה אומר שרשות, אם זה משטרה, אם זה רשות ניירות ערך, שחוקרת ומשתמשת בכלי שנקרא עד מדינה, תעדיף שלא לעשות את זה אם יש לה ברירה אחרת. כל עוד החשוד העיקרי בפרשה, במקרה שלנו לפי הטענות נתניהו, עדיין לא נחקר במשטרה, או ברשות ניירות ערך לצורך העניין, אז הרשות החוקרת לא יודעת מה הטענות שלו. יכול להיות שהוא יבוא, יחקר ויספק ראיות שיהיו חזקות יותר ממה שעד המדינה יכול לתת. יכול להיות שהוא יחקר ויזים לחלוטין את כל הטענות נגדו. לחתום על הסכם עד מדינה, לפני שחוקרים את החשוד העיקרי, זה משהו שרשות חוקרת פשוט לא עושה.
במילים פשוטות זה חתול בשק, כמו שאנחנו נוהגים להגדיר דברים מהסוג הזה, שאתה משלם לפני שאתה יודע מה אתה מקבל. וכאן אולי יש באמת הוצגו בפני פילבר, הרי קשה לומר שאדם חבר של נתניהו, קרוב אליו, תשמע, זה צעד של בגידה, הוא יצטרך לעמוד מולו ולהעיד נגדו, קשה להאמין שהוא יעשה צעד שכזה, אם לא הותחו בפניו ראיות חותכות שהוא עצמו, פילבר, מוערב באיזה שהם עבירות, כך על פי החשד, עד צוואר, ואמרו לו, תראה, עוד 5-6 שנים בכלא, או שאתה יכול להתנקות מהכל. לא היו מציעים לו הצעה כזאת, אם לא היה איזושהי ראייה, לא הייתה ראייה כזו, שהייתה מחייבת אותו להבין שהוא בבצרה.
ראשית, דיבורים מהסוג הזה, על מערכת היחסים בין נתניהו לפילבר, חברות עמוקה, רצף, זה בדיוק הדברים שעליהם מדברים, כשלא באמת יודעים מה קורה, מה הן הטענות, מה הן החשדות. דבר שני, העובדה שבעצם פילבר קיבל, נקרא, כרטיס יציאה חופשי מהכלא, היא לא מחזקת את החששות של נתניהו במצב קשה, אלא בדיוק להפך, היא יוצרת לפחות אצלי את התחושה שבכל מקרה הקייס הוא חלש יותר. דווקא בגלל הדוגמה שהבאת המוקדם יותר של שולה זקן, ששילמה מחיר פלילי אולי מונמח, אף על פי שהיא עד נגד אולמרט. כאשר עד מדינה עובר עבירות חמורות, אז הוא בסופו של דבר משלם מחיר על העבירות האלה, גם אם המחיר הוא מופחת בתמורה לעדות שלו. כאשר עד מדינה מקבל פטור בסופו של דבר מחקירות, ככל הנראה העבירות שמיוחסות לעד המדינה הן לא מסדר כל כך גבוה. וזו נקודה מאוד מאוד חשובה שחשוב להבין לגבי תיק 4000 ולגבי השלכות הרוחב שלו. בסופו של דבר, בבסיס התיק הזה יש שתי האשמות שמופנות, שוב לפי הדיווחים והדלפות, כלפי פילבר ובמרומז או במעוקף כלפי נתניהו, שהמעורבות שלו בהחלטות של פילבר היא בעצם ליבת הטענות נגד נתניהו. הדבר הראשון הוא עצם אישור העסקה בין חברת בזק לבין חברת יס. לגבי אישור העסקה הזו, צריך להבין שמדובר בהחלטה מדיניותית לגיטימית שהתקבלה נגד דעתם של הפקידים. ההדלפות הראשונות סביב תיק 4000 עסקו בכך שפילבר עשה מעשה מאוד חמור כשהוא אישר את העסקה נגד, את העסקה בין בזק ליס, בגלל שהוא עשה את זה נגד דעתם של הפקידים. מציאות שבה נבחרי ציבור ואנשי אמונם כמו מנכלים של משרדים חוששים לקבל החלטות מדיניות לגיטימיות, שמה יחקרו אותם רק בגלל שזה נעשה נגד עמדתם של הפקידים, היא מציאות מאוד 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 חמורה, והשלכות שלה על היכולת של מדינת ישראל לתפקד בצורה דמוקרטית הן מאוד מאוד חמורות. הנקודה השנייה, נקודה שלמיטב הבנתי והשארתי, היא הנקודה שבה מתמקדת רשות ניירות ערך, שאיזשהו מידע עבר מכיוונו של פילבר וסביבתו לכיוונו של אלוביץ', מידע שלא צריך היה לעבור והשפיע על הערך של בזק או של יס במועד מוקדם מדי. אם זה אכן המצב, ובהכירי את הדרך שבה מתנהלים הדברים בסביבת ראש הממשלה, הסיכוי שראש הממשלה היה מעורב בהחלטה להעביר מידע, ששוב, גם כן לפי הדלפות, מדובר במידע שנתפס בצורת תכתובות ב-SMS'ים, בוואטסאפים, במיילים, ברמת רזולוציה כזו, המעורבות של ראש הממשלה לא מגיעה לכאלה רזולוציות, ולכן אני מאוד מאוד בספק אם ניתן יהיה להגיע לראש הממשלה לגבי הסוגיה של, של הדלפת המידע.
מעניין, אתה בעצם מביא לנו ככה זווית שונה, מעניינת, על מה שאנחנו ראינו כמובן מאליו, אתה יודע איך ששומעים עד מדינה, אתה כבר ככה בראש מצייר את כל התסריט, הכל סגור, הוא תפר, הוא אמר, הוא הקליט, הוא יודע, הוא נחו בפניו הראיות, התיק הזה כבר סגור, אתה פתאום אומר, רגע רבותיי, זה ממש לא כך, וייתכן מאוד שהגרסה הזו שאתה מציג כאן היא הגרסה הנכונה, היא באמת מה שקורה, אבל אני רוצה לשאול אותך על הצד השני, נתניהו גם הוא שומע את מה שאנחנו שומעים, והוא יודע מה מודלף, ויש מידע אולי של האורחי דין שלו, אולי לא, וגם הוא מבין שאם באמת יש עדות כזו של פילבר, שהאיש הזה הולך להגיד דברים, ונתניהו יודע את האמת, הרי הוא היה בפרשה, הוא יודע אם קרה משהו, אם הייתה איזה עבירה או לא, ואם לא הייתה עבירה, והוא יודע שלא הייתה עבירה, הוא נכנס כאן למצוקה אדירה, כי הוא יעמוד מילה נגד מילה, כאשר הוא הנאשם, מול עד מדינה, מה אתה מציע לו, כן, לכאורה, כביכול, מה אתה מציע לראש הממשלה לעשות עכשיו?
שוב, אז אני קודם כל לא מקבל באופן אוטומטי את ההנחה שעדותו של פילבר תהיה נגד נתניהו, כמו שאמרתי,
כן, יש סימנים שאוציא לפחות. אבל אם, יש לנו אחוזים שכן.
אז זהו, והנקודה השנייה, שאנחנו באמת לא יודעים מה יהיה, מה יש בעדותו של, של פילבר, אחרי שהדברים האלה גם יודלפו וחזקה למשטרה, שתדליף גם אותם באופן לא חוקי, אז אפשר יהיה לנסות לענות על השאלה הזו בצורה מעט יותר מושכלת. אני לא יודע מה נתניהו יודע, אני לא יודע מה רמת המעורבות שלו בנושא הזה. אני כן יכול לומר לך שכאשר הוא כיהן כשר התקשורת, אז רמת המעורבות שלו בנעשה בענייני שוק התקשורת הייתה מאוד מאוד נמוכה, בגלל הסוגיות האלה, מאחר שאלוביץ' חולש על חלקים מאוד מאוד ניכרים משוק התקשורת, אני מזכיר שיס הייתה בבעלות חלקית של בזק ושל אלוביץ' עוד לפני העסקה, ולכן כל מה שקשור לתחום, ויש קשרי בעלות גם בין בזק לבין פלאפון, ולכן בעצם תחום הסלולר, תחום הטלפוני הקווי, תחום האינטרנט, תחום הטלוויזיה, כל התחומים הגדולים בשוק התקשורת, כולם קשורים לאלוביץ', ונתניהו חתם על הסדר ניגוד עניינים, לפני כניסתו לתפקיד שר התקשורת, שמנע ממנו לעסוק בכל סוגיה שנוגעת לאלוביץ'. ולכן אני יכול להעיד, כמי שעסק בעצמי בענייני תקשורת באותה תקופה, במסגרת התפקיד שלי באגודה לזכות הציבור לדעת, שהמעורבות של נתניהו בכל מה שקשור לתקשורת הייתה מאוד 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 מוגבלת. ולכן זו עוד סיבה שבגללה אני חושב שאפילו עם העדות של פילבר יהיה מאוד קשה להגיע לנתניהו. שוב, אני יכול לומר שבעניינים שלא קשורים ישירות לאלוביץ', אנחנו ניסינו באגודה לזכות הציבור לדעת, לערב את נתניהו בעניינים ציבוריים לחלוטין ברמה כזו או אחרת, והתשובה שקיבלנו מאנשי לשכתו בערוצים הרשמיים והגלויים ביותר, הייתה נתניהו לא עוסק בדברים האלה, הוא מנוע.
מעניין מאוד. עכשיו תגיד, יש מן הסתם לא רק ניירת, והוכחות ותכתובות על כל מה שאמרת כאן, כי אלו דברים שהתחשו, יש גם מן הסתם, מהצד השני לפחות, מאמץ אדיר, כן לקשור את הפרשיות לנתניהו, ועל הנקודה הזו אני רוצה להתמקד איתך לסיום, יש מוטיבציה לגלות את האמת, או יש מוטיבציה למצוא את נתניהו?
מה שאני רוצה להגיד עכשיו לא קשור לרשות ניירות ערך,
לגמרי.
חוסר מידע, הוא קשור ספציפית לגבי המשטרה. אנחנו כרגע מתמקדים בדמות אחת שנקראת יואב סגלוביץ'. יואב סגלוביץ' הוא שוטר לשעבר, הוא הקים את להב 433, וכעת הוא מזוהה והצהיר שהוא התמודד בבחירות לכנסת במסגרת הרשימה של יאיר לפיד. אנשי להב 433 הם אנשים שסגלוביץ' איתר, מינה, טיפח את הקריירה שלהם ונתן להם את המאמן שלהם, אף על פי שכרגע הוא איננו ביחידה, אנחנו יכולים להניח שטבעם של אנשים הוא כזה שיוצר את הקשר בדבר הזה. ההתנהלות של משטרת ישראל זה לא סוד בפרשיות נתניהו, היא מחפירה, היא מביכה, היא מגוחכת, תיקים 1000 ו-2000 עוסקים בדברים שהם פשוט לא עבירות ולא צריכים להחקר, ואין שום תכלית בחקירה הזו מלבד הרצון להרתיע את נתניהו ולנסות לקעקע את האמינות והלגיטימציה שלו. וזה מה שעושה להב 433 בשנים האחרונות, להבנתנו ולהשארתנו, ואנחנו באתר מידע בודקים את ההשארות האלה ונפרסם ונצא לציבור כאשר יהיה לנו ראיות מספיק מבוססות. הדברים האלה קורים בניצוחו של סגלוביץ' באופן עקיף, שכאמור איננו מכהן כעת בתפקיד ישיר בלעבר ב-3-3, אבל זה היה התפקיד שלו בעבר, ואנחנו משערים, אפילו יש לנו אינדיקציות לכך שקצינים בכירים ביחידה הזו עדיין נמצאים איתו בקשר, והוא יש, איש, איש יש עתיד מובהק. ולכן ההשערה שלנו היא שההתנהלות המאוד לא סבירה, מאוד לא הגיונית של המשטרה בחקירות נתניהו, היא בעצם ניסיון לסלול את הדרך לחס ראש הממשלה ליאיר לפיד. השיתוף פעולה מצד ידיעות אחרונות בנושא הזה גם מתיישר עם התיאוריה הזו, וזו ההשערה שלנו לפי שעה.
אני מודה לך על השיחה הזו, זיו מאור, עורך הדין זיו מאור ועורך אתר מידה, לשעבר גם באגודת זכות הציבור לדעת, תודה רבה.
תודה וערב טוב.